הקוגיטו, עם אברום בורג, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום, ברוכים הבאים וברוכות השבות לקוגיטו, אל ספריית הטקסטים של הישראלים, והיום עם דוקטור מעיין ארמלין. שלום מעיין.
שלום, שלום.
את דוקטור להיסטוריה, בוגרת התוכנית ללימודי שואה באוניברסיטת קלארק בארצות הברית, ועכשיו בפוסט דוקטורט בבר אילן. תואר שני עשית בחיפה בפסיכולוגיה חברתית, ותואר ראשון ב...
גם בפסיכולוגיה ובהיסטוריה באוניברסיטת חיפה. כן.
פסיכולוגיה והיסטוריה.
נכון.
זה שילוב...
אז זה שילוב מעניין.
כן.
כן.
כי?
רציתי ככה גם ללמוד על עניינים של התנהגות של אנשים, מה גורם לאנשים לעשות כל מיני דברים, לבחור בחירות וכולי. וההיסטוריה זה בגלל הקשר האישי. יותר רציתי ללמוד היסטוריה בשביל ללמוד קצת יותר על השואה ולהיסטוריה המשפחתית, כמו רבים וטובים אצלנו ב...
אבל זה בדיוק השאלה ש... חשבתי לא לשאול אותה, אבל את ישר זרקת את זה על השולחן.
כן.
את ילידת מצפה בגליל, איזה נכון. מין מקום ש... אתה רק קם בבוקר, אתה מסתול.
כן, מקום מאוד פסטורלי.
האוויר נקי, והעצים ירוקים רוב השנה, איך אתה מגיע ממצפה בראש הר לשואה? איפה זה קורה?
אז תראה, אז לשם, למצפה הזה, הגיעו ההורים שלי אחרי שהם גדלו לא במצפה. הם גדלו במרכז הארץ, בקהילות של ניצולי שואה, ובעצם השואה לא הייתה רק אצלהם בבית.
מה זה קהילות של ניצולי שואה? חברים של סבא וסבתא?
כן, סבא וסבתא, הסבים היו אנשים שעלו, מה שנקרא דור המדבר, אלה שיצאו מאירופה.
איפה הם היו בשואה?
והגיעו לישראל. המשפחה של אבא שלי הגיעו מפולין, בעצם...
מהערים הגדולות או מהעיירות?
מהעיירות.
כן.
והמשפחה של אמא לא ממש חוו את השואה, אבל גם הם היו מהדור הזה ש...
וזה היה נוכח בבית של סבא וסבתא.
זה היה, כן, נוכח מאוד. במיוחד אצל ההורים של אבא שלי. במיוחד סבא שלו, שסיפור השואה שלו הוא ממש ככה סיפור מאוד מעניין, וזה...
ואז זה מגיע אלייך.
ואז זה מגיע אליי. כלומר, אנחנו בבית לא מאוד דיברנו על השואה, אבל זה כן היה נוכח. וכשאני התבגרתי, הבנתי שיש כאן עוד מה לחקור. מה היה החוויות של סבא, החוויות בכלל של כל הדור הזה. ובגלל שמעניין אותי כל העניין של התנהגות אנושית, ומאיפה באנו, ולמה אנחנו מתנהגים כמו שאנחנו מתנהגים, החלטתי ככה לעשות את השילוב הזה.
אני משאיר את זה, אולי נצליח לחזור לזה, אולי לא, כי באופן אישי אני... יש לי מחשבות על מה המשמעות של ההנצחה האינסופית של ההיסטוריה באקטואליה. הנוכחות, בעיניי נוכחות יתר.
זאת אומרת, אתה מדבר על כמה להנכיח את מה שהיה אז ומה שקורה
זה
היום?
זה פעמיים. גם השואה לעולם לא נגמרת, והקורבנות אף פעם לא, הקרבון אף פעם לא מפסיק, וזה הפך להיות כמעט כלי שימושי בידיים מסוימות, של עיצוב תודעות של דורות, שבעצם השכחה אולי לא פחות ראויה, אבל זה סוגיות פילוסופיות, הן לא בפסיכו ולא בהיסטוריה.
נכון.
אז נשאיר ואולי נחזור כן. לזה ואולי לא.
אז מה שרציתי לומר זה שהמחקר שלי, ואני אולי נדבר על זה פעם למה, הוא קצת סתה, הלך הצידה מחוויות השואה של המשפחה וכולי, ויותר מתמקד ברוצחים. במחוללי הפשעים, מה שקוראים perpetrators.
בואי, את לחדת את תשומת ליבי במאמר שכתבת בהארץ לפני כמה וכמה וכמה חודשים,
נכון.
שהוא מסתמך על
נייר מדיניות שפרסמתי
מתווים,
נכון.
על הנושא של איך עושים דרדיקליזציה לחברות. זאת אומרת, אם דרדיקליזציה, חברה הלכה להקצנה, במקרה שלנו האתגר היה איך ממתנים את עזה,
כן, אז מה ש...
ואת אומרת, זה אפשרי, כי חברות עשו את זה.
כן. השאלה הייתה, אני בתור חוקרת שואה וג'נוסייד, מה אני יכולה לתרום אחרי השביעי באוקטובר, כלומר,
מהלקחים
ומתהליכים של דה-רדיקליזציה ושל סיום סכסוכים שקרו בעבר. זאת הייתה נקודת המוצא.
אז זה משך את תשומת ליבי, ואז התקשרתי אלייך מרחוב הומה בניו יורק, ואני לא יודע, את היית ביפן, או היית בדרך ליפן, אני לא יודע בדיוק איפה, הייתה שיחה טרנס-אטלנטית, ואמרנו, טוב, בוא נתחיל באמת את המסע, לא איך עושים דה-רדיקליזציה לחברה, איך חברה נכנסת לתוך רדיקליזציה, כי לעשות דה של משהו, זה כבר פירוק, אבל איך היא הרכיבה את עצמה לתוך שם, ובחיפוש בצ'יק צ'אק אמרנו, בטח הולכים לקריסטופר בראונינג, לאנשים רגילים.
כן.
זה ספר כבד.
נכון.
כבר כבד בכל מובן אפשרי, ובמובנים רבים, גם פורץ דרך, גם שנוי במחלוקת, וגם מאוד קונסרבטיבי, כלומר, הוא הכל בבת אחת.
הוא הכל ביחד, נכון.
ספרי קצת על הספר, כלומר, הוא תורגם באיחור לעברית, הוא בעברית יצא בראשית שנות ה-90.
נכון. אז הספר עצמו יצא בשנת 92 כבר.
הוא יצא באנגלית ב-92, ובארץ רק ב-2003-2004,
כן, ממש מאוחר.
כן, ידיעות אחרונות הוציאו אותו.
אפילו כשאני קראתי אותו בפעם הראשונה, קראתי אותו באנגלית. הוא ספר פורץ דרך, כי הוא בפעם הראשונה, בכל העניין של כתיבת ההיסטוריה של מחוללי הפשעים, מה שאנחנו קוראים ה-perpetrators, הוא השתמש בפרספקטיבה של הרוצחים עצמם. זאת אומרת, מה בראונינג עשה? הוא לקח רקורד, אוקיי, פרוטוקול של משפט שנערך בשנות ה-60 המוקדמות בגרמניה, במערב גרמניה, לבטליון משטרה מספר 101, ולקח את העדויות של אותם שוטרים שהשתתפו בעצם בכמה טווחים שונים מהמילה טבח.
טבח, כן.
בכמה עיירות בפולין. וזו הייתה הפעם הראשונה בערך, שהיסטוריון בא ומספר את הסיפור מנקודת המבט של הרוצחים, על מנת להבין יותר טוב מה היו המוטיבציות שלהם, הסיבות שלהם, לבוא ולרצוח.
נלך לאט לאט. שוב, בלי להיכנס כרגע לאומנות הכתיבה ההיסטורית.
כן.
כי יש כתיבה היסטורית שנעדרת השראה, ויש כתיבה היסטורית על הברברה טוחמן, או היכולת לספר את הסטורי בהיסטורי.
כמו בכל.
של, אתה קורא סיפור ואתה מרותק, והוא כותב סיפור, כלומר, הוא טוען טענה היסטורית, אבל הוא כותב סיפור, והיחידה היא יחידת מילואים של משטרת הסדר.
הסדר, כן.
כלומר, לחשוב על סדר.
זאת אומרת, מה זה משטרת הסדר?
שבגרמניה צריך משטרת סדר, זה כמו שזה נוסח משטרת ברדק. כי זה האופי הלאומי, זה משטרה רגילה.
אז זהו, זה גדוד מילואים 101. אני רק אשים את הדברים כאילו על דיוקם, זה משטרת הסדר שהיא נניח בנפרד ממשטרה אחרת, מהמשטרה החשאית, הגסטאפו, או מהמשטרה הפלילית המקצועית. לא, אלה היו בכלל ארגונים אחרים, שגם עליהם תכף נדבר. אז לגרמניה, עוד לפני עליית הנאציזם, היו מנגנוני ביטחון, בסדר? הייתה את משטרת הסדר, המשטרה הכחולה, שזה הבטליון שעליו בראונינג מדבר. היה את הגסטאפו, משטרה חשאית, היה את הקרימינל פוליצאי, משטרה פלילית, מקצועית, וז'נדרמרי וכל מיני משטרות כאלה ואחרות. ועם עליית הנאציזם, מה שקורה זה שהימלר, ראש האס-אס, בעצם בונה משטרה שהיא מיוחדת למפלגה. כלומר, האנשים בה...
זה האיינזנסגרופה?
לא, לא.
עוד לא.
האיינזנסגרופן זה התפתחות יותר
מוחדת. כי הם היו חלק מהם.
אז האיינזנסגרופן...
רגע, אז הוא בונה משטרה.
כן, הוא בונה משטרה שבהתחלה היה גם אס-אה, שזאת גם הייתה... היה כוח כזה ככה כנופייתי של המפלגה, וה-SS, הם היו שני גופים שונים. ה-SA אחר כך פורק ונשאר ה-SS. עכשיו, עם עליית הנאציזם לשלטון, ה-SS בעצם משתלט על כל המנגנונים שהיו, כל מנגנוני הביטחון שדיברתי עליהם, שהיו שם לפניו, על הגסטאפו, על הקריפו, על משטרת הסדר. ועכשיו הימלר...
על ה-SS החמושים, על הוואפן-SS, על המתנדבים.
הוואפן אס אס, הימלר בעצם בונה אותו. בונה אותו על סמך, זאת אומרת, על בסיס השומרים במחנות הריכוז, ו...
יש לו עכשיו יחידה בלי... בוא נגיד הימלר, שבכל זאת היה מוח זדוני מאחורי חלק, לא מבוטל מהיישומים של רוח הפירר, של רוח המנהיג. בונה כוח רב עוצמה שמורכב מהמון המון המון יחידות והמון המון גופים, ויש לנו את היחידה הזאת שבראונינג מתלבש עליה, גדוד, בטליון את קוראת לו, גדוד מילואים 101 של משטרת הסדר, הם סופחו לכוח המשימה ליישום התוכנית להשמדת היהודים בפולין, וב-42 הם מקבלים פקודה להוציא להורג משהו כמו 1,000 יהודים, נשים, ילדים, זקנים בכפר יוזפוב.
נכון, זה הסיפור.
זה הפריים, קיבלנו פקודה, אוקיי?
עכשיו, אני אלך קצת אחורה, בשנת 41, עוד לפני כן, אבל ב-41 כשפולשים, פולשת גרמניה הנאצית בעצם לברית המועצות, כל האימפריה הזאת של הטרור של הימלר בנה, זאת אומרת, המוסדות של המפלגה שמנינו והמוסדות של המדינה, יוצאים יחד, גם יחד וגם בנפרד, באמת לכל מיני עיירות במזרח, פולין, ברית המועצות, זה התחיל בעצם בברית המועצות, וחזר מערב לפולין, ואחר כך גם למערב אירופה, ומתחילים בעצם לבצע פשעים. עכשיו, הבטליון הזה, הגדוד, קיבל את האסיימנט באזור הזה.
בכפר הקטנצ'יק הזה,
כן, ועכשיו,
בתוך זה יש... דרמות קטנות.
יוספוב, סליחה.
יש דרמות קטנות. המפקד של הגדוד, אפס לו, קצת הסתייג, מסתייג מהפקודה, והוא אומר ללוחמים שלו, ההפך מרוח המפקד, הוא אומר להם, מי שמבקש להשתחרר יכול לעשות, זה לא יעונה לו כל רע.
כן.
עכשיו, ברקע של ההבנה, איך, למה בכלל מפקד גדוד, ואנחנו רואים כל הנאצים, חולסות חומות, שוטים דם בבוקר, ומשמידים מיליונים, הגדוד הזה, מרבית חיילי הגדוד, זה האנשים הרגילים של בראונינג, הם באים מהמבורג שעיר פועלים.
זהו, מה זה אומר אנשים רגילים? הם לא היו כמו נגיד הוואפן אס אס, או...
נאצים מכורים ופעילים באולטרס של הנאצים.
ובגלל זה בראונינג קורא להם אנשים רגילים.
נכון, הם באים מרקע פועלי, שהתבגרו... לפני עליית הנאצים לשלטון, אז ההשפעה של התעמולה הנאצית בשיאה, עם הסרטים, עם המצעדים, עם הפנפנות, לא כל כך חשובה עליהם, הם לא השתתפו בלחימה קודם, אז תאוות הנקם שלהם היא אולי לא כל כך בשמיים, הם לא עברו את מה שמופיע בספרים אחרים,
ועדיין הם
את הברוטליזציה של, איך קראת לזה, המנגנונים.
כן, אבל...
ובסוף... מתוך ה-500 חיילי גדוד, 12 ביקשו להשתחרר, ו-488, איך זה? 500 פחות 12, כמה זה? 488, 488 הולכים להרוג.
נכון, רק 12, כשניתנה להם האופציה, בעצם...
סרבו, בעצם להיו סרבני מצפון.
נכון.
וכאן מתחיל הספר של בראונינג, וכאן מתחיל המחקר שלך.
נכון.
זאת אומרת, הבאנו אותנו עכשיו לנקודה של מה קורה לכם, 488 אנשים שאתם לא נאצים, אתם לא אולטרס, אתם לא אלימים, אתם, מה קורה לכם?
אז באמירה הזאת של בראונינג, וגם מה שאתה אמרת קודם, שהם בעצם לא חוו ולא היו חשופים לפרופגנדה, זה לא מדויק. לדוגמה, יש חוקר בתחום שלנו, שהראה שדווקא כן, מרגע שהימלר והאס-אס כן השתלטו על משטרת הסדר הזו, כן התחילה פרופגנדה ואינדוקטרינציה של...
פנימה.
כן. לתוך שורות הארגון, ולתוך שורות הארגון הובאו אנשים שהם היו נאמנים למשטר. והם
אנשי שלומינו.
כן, שלומו של הימלר כמובן, ושל הפירר. כלומר,
שלום השר הממנה.
כן, כן חלחל לתוך משטרת הסדר, כל העניין הזה של האידיאולוגיה, וזה בעצם מכין את השטח לסיטואציה שבה הם היו.
אבל אנחנו בעצם...
עכשיו, הם לא היו סדיסטים וברוטליים.
אבל הם הרגו 1,000 איש.
הם לא רצחו לפני כן, והם לא רצחו, לא רצחו אחרי הסיטואציה. אבל הם מילאו את הפקודות.
אז בואי רגע, כן. את כל הזמן אז... הולכת לשורה התחתונה, ואני קצת יותר, אני יותר איתי, אני מסתרך עדיין אחרייך. המסע שלנו עכשיו, בשיחה שלנו, הוא בעצם המסע של בראונינג, ומאוחר את וחוקרים נוספים שבאמת כן. מחפשים, קראתי לא מזמן ספר על ה... על ה, על הקורסה של הנאצי, הקורסה של הקצין הנאצי, שמוצאים בתוך הקורסה בהולנד, את היומנים שלו, אותם סיפורים, או מה הסוד שהופך אנשים רגילים לרוצחים בשירות המדינה? זאת אומרת, זה לא שקמתי בבוקר והייתי רוצח, כי בתי הכלא מלאים רוצחים, אלא אני רוצח ואני מרגיש פטריוט. נכון, זה הסוד שאנחנו עכשיו הולכים לפענח.
כן, נכון. אז זה בעצם סוד שמאז סוף מלחמת העולם השנייה, אנשים מנסים למצוא לו תשובות. ובגדול התשובה היא זה שאין סיבה אחת ללמה אדם קם בבוקר והולך לרצוח, הופך לרוצח המונים. אלא... משלב הסיבות הוא גם משתנה. עכשיו אפשר למנות את ה... לעבור על הסיבות שאותם מנו אנשים רבים וטובים לפניי. אז אחרי, בוא נגיד, העשור הראשון שאחרי המלחמה, שבו אמרו, כן, כולם היו שבועים של היטלר, ו... ככה מילאו רק פקודות, הגיע משפט אייכמן, ודיברנו עליו בשיחה המקדימה שלנו.
נחזור אליו ולארנד.
כן, ולארנד. כן. שהיה נקודת ציון באיך בעצם הסתכלו על הרוצחים. זאת אומרת, ארנד באה ואמרה, אנחנו צריכים להסתכל במבט יותר מורכב על הסיבות ועל המוטיבציות.
רגע, בואי נדבר על זה בעברית, לא של אקדמיים, בסדר?
כן, בסדר.
היה נוח מאוד להגיד, היה מנהיג חריזמטי שסחף אחריו
בדיוק.
אומה שלמה.
נכון.
ובאה אסכולה שלמה, שבראונינג הוא אחד מהם, ועד גם כן, שנקרא לזה השואה הפונקציונלית. זאת אומרת, כן. איך אנחנו ניגשים להבין את השואה? מרכז היטלר שמה הוא אחד ממרכזי הכובד, אבל המבנה של הרייך השלישי,
כן.
המוסדות,
נכון. הבירוקרטיה,
התהליכים,
נכון.
ההדרגתיות בהקצנה.
נכון, נכון.
כלומר, הפתרון הסופי בוון זה ספק אם ניתנה פקודה, ספק אם לא.
נכון.
כי הפעם הרי לא מצאו את הדוקומנט של הפקודה, אבל לקח לרוח המפקד 10 שנים כמעט לחלחל מעליית הנאצים ב-33 עד 42
כן.
ואן זה... זה כן, עשור של כן. התמאות.
נכון.
וכל הרעיון הזה של האיטיות, של התהליך, של השיטה, של הלחצים החברתיים, של הייתי אומר, הבישול האיטי.
כן.
הסלואו קוקינג, לא הפאסט פוד.
כן.
זה בעצם תפיסה פונקציונלית, שבראונינג הוא בואי נגיד אבן פינה.
נכון.
שהרגיזה אחרי כן אחרים.
כן.
אוקיי, אז בואי נדבר רגע באמת על ההסתה הזאת מהשואה של היטלר לשואה של הסיסטם.
אז באמת אתה מדבר פה על דיון מאוד מרכזי במחקר, על מחוללי הפשעים, שבעצם מתווכח האם באמת זה היה תהליך פונקציונלי סטרוקטורלי, כלומר מבני של איך... מוסדות השלטון והמדינה של גרמניה הנאצית בעצם קידמו והאיצו את הרדיקליזציה של האנשים בתוכם, אל מול גישה שאומרת, הגישה של האידיאולוגית יותר, שאומרת, האידיאולוגיה של היטלר והאינדוקטרינציה היא זו, והאנטישמיות שהייתה קיימת שם עוד... מלפנים.
עם היוגניה בכל המערב היא הייתה, כלומר, מהדרוויניזם החברתי ואילך.
ועד היוגניקה, כן.
ועד ה...
היוגניקה,
כן.
שהייתה ב...
אז כל השיטה של דירוג מינים אנושיים, זה לא רק האנטישמיות, זה עולם שלם של התנסויות גזעיות.
נכון.
זה פרץ בגרמניה על גופנו, אבל כל המערב לקה בזה.
כן.
כלומר, זו הייתה רוח התקופה, אם נשתמש בביטוי
נכון,
אחר.
נכון, דרך אגב, עד שנות ה-70 בשוודיה עשו עיקורים כן. וכולי, וגם בארצות הברית לפני מלחמת העולם השנייה.
אז אנחנו נמצאים...
אבל אנחנו, כן. אני מחזירה אותנו לדיון של בין האידיאולוגיה לבין הסטרוקטורה, המבנה. ואנשים ככה באקדמיה התקדשו ביניהם. האם באמת זה האידיאולוגיה, זה מה שהיה, זה מה שהכווין את האנשים וגרם להם לרצוח, או שזה באמת היה, כמו שאמרת, תהליך יותר הדרגתי שאותו קידם המבנה. והיום אנחנו נמצאים במקום שחוקרים כמוני ואחרים אומרים, זה היה איזשהו שילוב. גם צריך להבין, השואה קרתה בהמון מקומות שונים, בהמון צורות שונות.
אין שואה okay? אחת.
אין שואה אחת. Mm-hmm. קהילה במערב אירופה, דינה הוא אחר מבלרוס.
כן, אנשים לא יודעים, אבל שלישמי יהדות גרמניה ניצלו.
נכון. כמו, נכון.
זה מספר מטורף.
נכון. ובמדינות התפר בין ברית המועצות לבין אירופה, איפה ש, מה שנקרא תחום המושב, שם קהילות שלמות נמחקו, ואין אין מהם כמעט אפילו לא עוד אחד מוצל מיש. אז צריך להבין ש, כמו שאמרתי קודם, משלב הסיבות הוא גם, ייחודי לכל מיני מקומות ורוצחים מסוגים שונים.
אנחנו, אוקיי, עלה היטלר לשלטון, האווירה הכלל כן. מערבית היא מתירה מחשבות שהיום נגדיר אותן כגזעניות, אבל של עליונות נכון. של מין אחד על מין שני.
כן.
אם נלך גם בעקבותיו של זיגמונד באומן, אז המהפכה התעשייתית והמודרניזם יעלים
כן.
את תהליך, כן. את הרציונליזציה נכון. של תעשיית המוות.
ולא רק זה, הם גם גורמים לאדם שבתוך המערכות הבירוקרטיות להרגיש פחות
אחראי.
חשוב, פחות אחראי, בדיוק.
אז הנה מגיע בראונינג.
קוגינג דה משין, נכון.
כן, מגיע בראונינג ואומר, בסוף זה סוג של קונפורמיות, הוא עדיין רק ביחידה 101, הוא עוד לא פתח את זה לתמונה הגדולה, כלומר, הוא עושה מעשה ארמומי, הוא מתאר פיקסל,
נכון.
ואומר לנו, חבר'ה, תתארו עוד מיליון פיקסלים, זאת הייתה התמונה.
נכון, זה... אבל כדי להבין את התמונה, ולקבל את סך חלקי, אנחנו צריכים להתמקד בחלקים.
נכון. אייכמן אומר את ארן זה, הבנאליות של הרוע, הוא אחד, אבל היו עוד מאות אלפים כמוהו.
כן. וכדי להבין את החוויה של הרוצחים, בראונינג עכשיו מסתכל דרך העיניים שלהם.
הוא אומר, אתם ה-12 שבחרתם להשתחרר כי המפקד הרשה לכם, מה, בעצם השארתם את העבודה המלוכלכת לחברים? מה, זה לא ראוי. אתה בעצם, אתה טהור והוא מלוכלך, וכאן גאוות היחידה, הרוח, כמו מילים שאנחנו כל כך מבינים אותה במקומותינו, וגם...
אבל זה לא רק זה, אני גם משתתף בפשעים, כדי שאחר כך לא יוציאו אותי, כדי שאני לא יהיה מנודה מהקבוצה.
בבידוד, אלה שלא ירו, הסתכנו בבידוד דחייה ונידוי,
נכון,
הוא אומר.
נכון.
אז הלחץ הוא כפול, מצד אחד כולם עושים, כך עושות כולם כדברי
כן,
האופרה,
כן.
אוקיי? ובצד השני, אוי, ואם אני לא אעשה, אני הפך להיות לא עלינו לסבולן, רכרוכי, כן, בוגד, סכין כן. בגב האומה, מרעיל בערות, לא טוב.
בדיוק, ואף אחד גם לא ידבר איתי, כולם יפנו לי עורף, ואולי גם יורידו אותי בדרגה, וישלחו אותי חזרה הביתה בבושת פנים. כן, בהחלט. עכשיו, אבל היו שם עוד מוטיבציות שבראונינג מדבר אליהם, אחת מהן חשובה מאוד היא קרייריסטיות. זאת אומרת, היו אנשים שעשו את הדבר הזה כדי להוכיח למפקדים שלהם, כמה הם נאמנים וכמה הם ראויים אחר כך להתקדם. למשל, היה שם איזה מפקד שנקרא בוכמן, אם אני לא טועה, שדיבר על העניין הזה. וזאת עוד מוטיבציה שאנחנו רואים אותה לאורך של הרבה מאוד קבוצות של רוצחים. הם לא באו עם איזושהי שנאה, אולי כן, אבל לא רק. המוטיבציה היא גם להתקדם, להתקדם בדרגה, להרוויח כסף,
אז עכשיו וכולי. אני רוצה רגע לסדר את ה... לשים את הפסים במקום.
כן.
באיזשהו שלב, באמצע מלחמת העולם השנייה, מתחילים להבין מה קורה פה. זה לקח המון זמן לעולם להבין שאנחנו כבר לא במלחמות המאה ה-18 וה-19, אנחנו אפילו לא במלחמת העולם הראשונה, למרות שהן כרוכות זו בזו, יש פה סדרי גודל אחרים לגמרי. וזה מתחיל להתגבש כאן כמעט כמאבק של בני אור בבני חושך, אם אפשר לקרוא לסטלין כחלק מבני האור, או לאמריקאים מסוימים לחלק מבני האור, אבל נוצרות כאן קואליציות על, באמת על העתיד האנושי. זה לא סתם מלחמה על אינטרסים כמו פעם.
נכון.
או מקומיים נכון. או גיאוגרפיים. וכשנפתחים השערים ב-45, אז באופן טבעי יש אלם גדול בעולם. אתה לא לגמרי מבין, ואתה לא יודע, והיה באמת
מנהיג... היו שמועות והיו כל מיני דברים.
אז נוח להאשים את המנהיג החריזמטי, ונוח להאשים את האידיאולוגיה הקיצונית, ונוח להגיד זה קרה רק שם. כאן בסוגריים אני אגיד, כשאומרים הייחודיות של השואה, אני מתעצבן, כי זה אומר, לא צריך לטפל בזה בעצם, זה היה פעם אחת, וגמרנו...
ממש לא פעם אחת.
לא, זאת אומרת, זה הייחודי.
גם לפני וגם אחרי זה.
נגיע לזה תכף, אבל כשאומרים ייחודיות, מורידים את הנטל מעל כל אחריות. האנושיות האחרות, ואחר כך עוברות כמה שנים, וארכיונים נפתחים, וקבוצות חדשות של היסטוריונים עולים, נקרא להם ההיסטוריונים החדשים של השואה, לפני ההיסטוריונים החדשים בישראל, והראשונה היא באמת אולי ארנט.
כן.
כלומר, יש משפט אייכמן בירושלים,
כן.
נעזוב את המשמעות שלו כרגע. אוקיי. האם זה משפט פומבי, האם זה משפט פוליטי, מה
הוא... האם זה משפט ראווה?
לזה התכוונתי כן. בפומבי, את צודק, כן. זה ביטוי יותר טוב. היה אשר היה, לא נעסוק בו כרגע, והניו יורקר שולח את חנה ארנט, בואי נזכיר לשנינו מי חנה ארנט, אינטלקטואלית גרמניה מבריקה.
נכון, יהודיה.
יהודיה, בורחת במסע תלאות מגיעה לארצות הברית.
נכון.
בדרך היא לא שכחה שהיא הייתה אהובתו של היידגר, אולי החשוב בפילוסופים של האידיאולוגיה הנאצית.
נכון.
והניו יורקר שולח אותה לחסות את משפט אייכמן בירושלים, והיא רואה דברים שהיום ברור לנו שהיא ראתה נכוחה את המציאות בת ימינו.
כן, כן.
והיא כותבת את אייכמן בירושלים על הבנליות של הרוע.
של הרוע, כן.
ומעוררת עליה עולם ומלואו. עד כדי כך שהספר לא תורגם לעברית לדעתי 30 שנה לפחות, או משהו מן הסוג הזה. היא אומרת, חבר'ה, לא כל הרוצחים ידיהם מלאות דמים, יש רוצחים בירוקרטיים, הבנאליים, הקטנים, אחד לו, ה-cog in the system, הגלגל שיניים הקטנצ'י כזה, שהוא גלגל, הוא רק דאג שהרכבת תצא בזמן, הוא רק דאג שהקרון יהיה מלא, הוא רק דאג ש...
אז הכעס על...
אז היא הראשונה, שמסבירה את הפסיכו-היסטוריה.
היא הראשונה, כמו שאמרתי, שמנסה להסתכל על, על הרוצחים, אלה שביצעו את הפשעים והיו אחראים לכל השרשרת מעשים שהסתיימה באמת באושוויץ וכולי. היא מציעה להסתכל על ה... לא מציעה, היא אומרת. צריך להסתכל עליהם במבט יותר מורכב. הם לא היו סדיסטים, הם לא היו מפלצות, הם אנשים שהיו בתוך סיטואציות. עכשיו, היא הקימה עליה המון כעס בארץ, גם בגלל שפעם ראשונה הספר שלה פותח את כל העניין של היודנראטים, ואתה יודע, המועצות היהודיות.
היודנראט זה מועצות היהודים.
מועצות היהודים.
שאחת התזות בחקר ההוא אומרת, ככל שמועצות היהודים היו אחד מסודרות יותר, ושיתפו פעולה יותר עם הנאצים, לנאצים הייתה יותר גישה להגיע עד אחרון נכון, היהודים, נכון. וכשהייתה מועצה ברדקיסטית, שלא שיתפה פעולה ולא ידעו כן. איפה היהודים, לא הגיעו אליהם.
ורחמנה לצלן אחד בהם התאבד, וזה, כן. כן, היה יותר קשה לרוצחים לרצוח. אז היא מקימה עליה, עליהם גם בגלל הדבר הזה, וגם בגלל ההצעה שלה להסתכל על הרוצחים בצורה מורכבת, אבל האמירה של ארנט בספר שלה, שקראתי אותו שורה, בשורה לפני כמה שנים.
סימנתי שורה שורה. כן.
היא לא באה ואומרת, היא לא באה ומסכימה עם אייכמן, עם מה שהוא עצמו אמר, שהוא בעצם רק מילה פקודות. היא אומרת לא, הם בתוך המערכות, היה להם מקום לגלות יוזמה. להרחיב את טווח הפעולה שלהם, לייעל את ה... לבנות את התהליך ולייעל אותו תוך כדי תנועה. זאת אומרת, זה מה שהיא...
היא הולכת לדעתיות.
אבל האמירה, הדיקטום הזה של הבנליות של הרוע, נשמע כאילו באמת אייכמן אולי עשה משהו בלי בכלל להתכוון, רק הוא רק מילה פקודות.
היא עושה
לא...
שני דברים.
זה פחות האמירה.
אייכמן בירושלים זה חילוץ של דוגמה אחת מתוך כל המקורות של הטוטליטריות שלה, כלומר, the original totalitarianism.
נכון, שזאת סדרה ספרים. כלומר, זה חילוץ
של case study, אבל זה נשען על עבודה עצומה שלה, שעד היום היא מהדהדת, היא ברת קיימה, אבל היא הולכת למקום יותר. היא אומרת שבניגוד להנחה המקובלת שאידיאולוגיה גזענית ואנטישמית היא המנוע של מרבית הרוצחים הנאצים, היא טוענת שצריך הרבה פחות מזה. מספיק קבלה לא ביקורתית, קונפורמיסטית של הנורמות החברתיות, וזהו, והיא אומרת על אייכמן, היה זה חוסר מחשבה גמור, שהכשיר את אייכמן להפוך לאחד מגדולי הפושעים של אותה תקופה.
נכון.
זאת אומרת, הביקורת העמוקה, שוב, הפסיכו שלה היא, האם אתה אדם ביקורתי בתוך הסיסטם, או אתה אדם קונפורמי, שלא מרשה לעצמו לחשוב ולהביע ביקורת. ועל היסוד הזה בראונינג בעצם לוקח את זה כבר ליחידה שלמה, לא לאייכמן הפונקציונר, אלא ליחידה של 500 איש, ומזמין אותנו להסתכל על כל גרמניה ועל כל הנאצים ועוזריהם ככה.
נכון. כן.
אומר בראונינג בספר להודות, הוא נותן הבחנה, אומר להודות כי העולם המעוות מבחינה מוסרית של הנציונל סוציאליזם, של הנאצים, נראה להם בזמנו מובן לחלוטין, היה כמו להודות שהם היו סריסים פוליטיים ומוסריים. אתה לא מודה, אתה חלק מהסיסטם הזה, אתה לא מודה שאתה גזען, אתה לא מודה שאתה בעד עליונות גרמנית.
נכון, דיברת קודם על הביקורת, על המערכת שבה אתה נמצא. אנשים, כמו שאמרתי קודם, לא היו ביקורתים כלפי המערכת, להפך, הם היו תחת אינדוקטרינציה. אפילו אם לא האמינו אתה יודע, באנטישמיות ובתורת הגזע. אבל הם היו בתוך מערכת שהמוטיבציה שלהם הייתה לפעול למען המערכת, לקידום המערכת, לייעול המערכות.
לא יותר, הם חשבו שזה בסדר, כי זה הותר על ידי הסמכות.
נכון, וההיסטוריונים החדשים, מה שאתה קורא, בעצם באים ואומרים, כל המערכות היעילות האלה, הסטרוקטורה, הפוליקרטיה, שאולי גם נדבר על זה תכף, כל זה היה על הרקע של האנטישמיות, כלומר, האנטישמיות ותורת הגזע...
היא ברקע של הדברים, אבל היא לא הדבר המחולל.
היא לא, אבל היא זו שנותנת את הרקע. כלומר, אם נניח יש קבוצה אחרת שפועלת למען בעלי חיים או משהו כזה, וכל ייעול המערכות והמוטיבציות הם למען בעלי חיים, לא הטבעונות וכו', אוקיי, לצורך הדוגמה, אז פה במערכות האלה, מי שנכנס אליהם, האנטישמיות ותורת הגזע הייתה לו, זה מה שהיה לו ברקע. כלומר, ואז אנחנו מדברים באמת על השילוב בין
כלומר, לשרוף לכם תקפה, סליחה, לא לשרוף לכם תקפה, לשרוף לכם את העיירה, אם אני לא אשתמש בלשון ימינו, אלא בלשון המאה הקודם, כן, זה בסדר, זה יכול להיות אפילו המנון של אוהדי כדורגל.
כן.
וזה חלק מהאווירה, זה כמעט פטריוטי.
זו הייתה חלק מהאווירה, כן, בהחלט.
תלכי רגע שוב, מכיוון שהפסיכולוגיה שאת עוסקת בה היא חברתית, כלומר היא פחות להשכיב את היחיד על ספתו של פרויד, אלא להשכיב את הקולקטיבים על הספה.
את הקולקטיבים ואת היחיד לעומת הקבוצה שבה הוא נמצא.
לעומת ובתוך.
זאת אומרת, פסיכולוגיה חברתית היא גם חקר של התנהגות של קבוצות, אבל גם חקר היחיד,
בתוך הקבוצה.
בתוך הקבוצה.
או למול
או
הקבוצה.
או בהשפעת הקבוצה. כן. איך הקבוצה בעצם משפיעה על ההתנהגות של היחיד?
אז בואי ניקח רגע באמת את היחיד ורבים, אבל את החברתי, ונטען שאת, בראונינג, חנה ארנט, וכולכם טוענים שזה לא רק הקונפורמיות של היחיד מול החברים שלו ליחידה, שזה לא נעים ומה יגידו, וכל נכון. מיני דברים כאלה, זה גם קונפורמיות פוליטית, במובן הרבה יותר גדול, שאני מתאים את עצמי לתמונת העולם שהמדינה או שהמנהיגות או שהפוליטיקה רוצה להנחיל, ונוח לי לא לחשוב על מי משלם את המחירים, נוח לי לא לחשוב על הקורבנות. איך זה קורה?
אז אני אסביר. יש בפסיכולוגיה חברתית מה שנקרא תיאוריית הזהות הקבוצתית. זאת אומרת ש... חלק מהזהות והגדרת העצמי של האדם, זה גם השייכות הקבוצתית שלו. לאיזה קבוצה אני משתייך? האם אני משתייך לקבוצת האקדמיים, הגרמנים, היהודים, למשטרת הסדר אני משתייך אולי, למערכות הבירוקרטיה של ההסדה, אם אנחנו מדברים על אייכמן, וכולי. עכשיו, להשתייכות החברתית הזאת יש משקל רגשי. בסדר? כשהאדם נמצא בתוך הקבוצה, אם יש משהו שנדמה לו שמאיים על הקבוצה, או יש איזשהו תהליך של קידום הקבוצה, יש לו שם השקעה רגשית לאדם. וברגע שבא קבוצה אחרת לאיים איום מדומיין או איום אמיתי, פיזי, אז האדם, ההשקעה הרגשית הזאת, אוקיי, המטען הרגשי הזה, מגביר את המוכנות, המוטיבציה לפעולה. והרבה פעמים זו פעולה שהיא שלילית כלפי קבוצות אחרות, כלפי אותן קבוצות שנדמה שהן
האויב. כמו פוליטיקת הפחדים ופוליטיקת השנאה בת ימינו, היא לא,
בעצם
אנחנו לא מחדשים כלום.
אנחנו לא מחדשים, זה פשוט משהו שבא ומתיישב על מנגנון פסיכולוגי שכבר קיים.
אני רוצה להסיט את השיחה שלנו לרגע.
כן.
אוקיי?
זה לא בא ולוקח מהאנשים את האחריות, את החופש בחירה וכולי, זה רק מנגנון שבא להסביר דברים.
אנחנו נחזור.
דברים.
את לא הנאשמת, את לא צריכה...
לא, אני רק מסבירה.
סידרת את הסטינג שמה מאפשר, אני מאוים כשהקבוצה שלי מאוימת, הקבוצה היא המשמעות שלי, היא השבט שלי, הבילונגינג שלי, הזהות שלי. אתה תוקף את הקבוצה, אתה תוקף אותי, אז אני אגיב כמו שצריך להגיב, או כמו שצפים ממני, תכף נדבר על מה מצפים, מה אני חושב, מה אני האדם הלא ביקורתי חושב.
יש לי לגיטימציה לבצע הדברים.
נחזור לזה,
אבל יש לי... כי אני בעד הקבוצה, אני לא נגד מישהו.
אבל יש לי שאלה...
כן.
בצד, זה היה הצד של הפסיכולוגיה שלך, עכשיו בואי נלך לצד של ההיסטוריה שלך.
כן.
נגמרות שתי מלחמות עולם, שהן בסוף אותו דבר בפער של 20 וכמה שנים.
כן.
אוקיי? כן, של דור פוליטי. והעולם מתעורר ואומר, הייתה מאה קשה, היה קשה החצי הראשון של המאה ה-20. ו-50, 60, 70 שנה אנחנו נמצאים בעולם עם כל המלחמה הקרה, והכל והכל והכל, נמצאים בפוליטיקה של אחריות, שאנשים כמעט תמיד הבינו שאסור לעבור גבול שיחזיר אותנו לחצי הראשון של המאה ה-20. ופתאום את נמצאת עכשיו בתחילת הרבע השני, בסוף הרבע הראשון של המאה ה-21, ונראה שאין פוליטיקה של אחריות. זאת אומרת שאנשים...
אבל על איפה אתה מדבר על פוליטיקה של אחריות? כי נניח מקום, במזרח אני... הרחוק, בשנות ה-70, היו קונפליקטים עקובים מדם, שהגיעו לאלימות המונית וג'אנס.
וייטנאם, קמבודיה. אז בואי נדבר רגע על המערב.
אינדונזיה.
בואי נגיד על המערב שחווה את המאה ה-20, את המודרניזציה, את המודרנה ואת המאה ה-20 על כל מוראותיהם.
ואז מתפרקת ברית המועצות, וקוראים עולים סכסוכים, או, אתה יודע, עולים לפני השטח.
שלא טופלו 70 שנה.
שלא טופלו הרבה יותר מ-70 שנה. אנחנו מדברים, נגיד, אם מדברים על יוגוסלביה, מדינות הבלקן.
מהאימפריה האוסטרו-הונגרית, כן.
כן, והאימפריה העות'מאנית וכולי.
וואו, הולכת אחורה.
כן, כי היסטוריה וגם...
הטורקים בשערי וינה.
נכון.
כן.
וקורים דברים שאומנם אנחנו לא רוצים לחזור למה שראינו במלחמת העולם השנייה, אבל הסכסוכים והקונפליקטים שעוד מעסיקים אותנו, אנחנו עכשיו פועלים לפיהם, או הם אלה שמניעים אותנו כרגע.
היסטורית, את אומרת לי, אברום, תקשיב, אל תחשוב שמה שנראה לך כרגוע הוא רגוע, כי זה היה קצת שמן על מים סוערים, אבל מלמטה זה מבעבע.
כן.
אבל אני אשאל, אני רוצה ללכת טיפלי יותר רחוק. הרחקנו קודם באמצעות התפיסה הפונקציונלית או ההבנה הפונקציונלית שלנו, את האסכולה הפונקציונלית של ההיסטוריה, הרחקנו את זה מתפקידו של המנהיג של היטלר,
נכון.
לסטרוקטורות, למוסדות, נכון. לאווירה, לחינוך, ללחצים החברתיים, 100%. והיום את פתאום רואה בהמון מקומות בעולם שתפקיד הפירר חזר.
תפקיד המנהיג החזק.
זה יכול להיות פוטין, או טראמפ, או אורבן, או נתניהו, או מלוני היום באיטליה, נכון. את רואה את זה בהמון המון מקומות, וזה מגיע שוב עם חוסר אחריות היסטורית, כלומר, אנשים עושים מעשים, שעשר שנים, 20 שנה, 30 שנה, אחרי תום מלחמת העולם השנייה, לא היו מעיזים.
נכון.
מה קורה? מה, פספסנו משהו?
אז שוב,
מה, פוליטיקה של זה... לא לומדים מספיק היסטוריה?
אני מרגישה שזו פוליטיקה של זהויות, שלתוך... אירופה, ארצות הברית, סקנדינביה אפילו היום, נכנסים עניינים של, ודרך אגב, זה מהרגע של סוף מלחמת העולם השנייה, שנכנסו, אתה יודע, פועלים טורקים, לבנות מחדש את גרמניה, כי לא היו מספיק אנשים צעירים. נכנסות, זאת אומרת, היום באירופה יש קהילות שהזהות שלהם היא טיפה שונה מהזהות הקולקטיבית.
ההומוגנית.
ההומוגנית, בדיוק. מוסלמים, אפריקאים וכולי, ויש איום, שוב, על הזהות הקבוצתית שלי. המדינה, החברה, כמו שאני מכיר אותה, אוקיי, יש איום שהיא כבר לא תהיה כזו. ואז עולה המנהיג החזק שמבטיח איזושהי גאולה. אם רק נעשה כך וכך, נוכל להתגבר על הדבר הזה, נוכל להשאיר את המאזן הזהותי שלנו בפרק, על קנו. וזו התופעה לדעתי שמעלה את המנהיגים החזקים הללו. עכשיו, רוסיה זה כבר, זה עניין שהוא קצת שונה.
כן, זה מהמאה העשירית ככה שמה.
כן, בדיוק. זה לא הייתה שם באמת ליברליזציה.
אז את אומרת, אז אני מבקש באמת להשאיר את זה רגע על המדף. את אומרת, כשנגמור תכף לטפל בדה-רדיקליזציה של חברות, נדבר בפוסט-דה-רדיקליזציה, כי אחרי הדה-רדיקליזציה מגיע רדיקליזציה, והסך דה-רדיקליזציה, אוף, הלכתי לאיבוד במילים, אבל נחזור רגע לדרך המלך.
כן.
בעצם מה שתיארת של הקונפורמיות, של ההגנה על השבט, של העדר נותן תחושה של עוצמה, אני מוגן יותר כאשר כן. כולם סביבי, איתי וכמוני וכולי, יוצר מצב שהמדינה היא זאת שבעצם הופכת אזרח רגיל לתליין מרצון. זאת אומרת, הוא לא חושב שהוא עושה פשעי מלחמה, אבל המדינה גורמת לו לעשות דברים שהוא מעולם לא חשב שהוא מסוגל לעשות אותם, כשהוא נכון, היה מורה, נכון. דבר, כומר,
עכשיו רואה. עכשיו אמרת אזרח מן השורה, ואני רוצה לדייק. מי שבא לא בא, מי שבסופו של דבר הוא הזרוע המבצעת של פשעים נוראים, כמו שראינו בשואה ובמקרים אחרים של ג'נוסייד, זה לא האזרח הפשוט מן השורה. זה אנשים שעברו איזושהי אינדוקטרינציה ו... פיתחו את הקריירה שלהם במנגנוני הביטחון. עכשיו, זה יכול להיות מנגנוני הביטחון ממוסדים.
ולחידה 101, את היחידת מילואים.
נכון, אבל במשטרת הסדר.
עכשיו, אבל ביום יום הוא היה אזרח, לא? ואז הוא בא למילואים.
ואז הוא הגיע למילואים, עשה איזשהו, אתה יודע, אימון, קיבל נשק וכו'.
אז את אומרת שמילואים זה אינדוקטרינציה?
לא, ממש לא. הנקודה שלי היא אחר.
ניסיתי להכשיל אותך?
לא, לא.
כן.
הנקודה שלי היא אחרת, הנקודה שלי היא שמי שמבצע בסופו של דבר את הפשעים של מדינה או של ארגון מסוים כלפי אזרחים, זה אנשים שהם בקבוצות מזוינות, זאת אומרת, או מנגנוני ביטחון מסודרים, או מיליציות וכוחות פער הצבאיים. אוקיי? הם עושי דברו של המנהיג, או של המדינה, או של המשטר, או של הארגון הלא מדינתי ששלח אותם. הם אלה שבסופו של דבר באים ומבצעים את הפשעים פנים מול פנים.
על מי את מגינה כאן? אז
אני לא
מרגישה
שאני מגינה על
אז
מישהו.
אז את מסייגת את אנשים רגילים לאנשים רגילים במערכת הביטחון?
כן.
ועם כל המדינה צבא? עם כל העם צבא?
באיזה כל מקום כל העם צבא?
צבא העם, את מכירה את הביטוי הזה?
כן, אבל צבא העם אתה או במילואים או בסדיר, או שאתה בקבע, שזה חלק מאוד קטן.
אז לא, אני אומר, אז אם יש מקום שיש בו צבא העם, נגיד באופן תיאורטי, אז כל העם...
אבל זה לא אומר שכל העם הוא צבא. נכון?
אוקיי. אז זה אומרת, חנה ארנט, למרות שרוצחי המונים אלו פעלו בהתאם לאידיאולוגיה הגזענית או האנטישמית, הם לעתים קרובות לא האמינו בצידוקים האידיאולוגיים האלה. עבורם היה זה מספיק שהכל התרחש בהתאם לרצון הפירר אשר היה חוק הארץ. זאת אומרת, את והיא מורידות את הנטל, מורידות את הרף של האחריות לרמה הרבה יותר ראשונית.
לא, למה? אני לא ראיתי מאף אחד אחריות. אני רק
מעבירה אולי את נטל האחריות.
לא, נטל האחריות, אם מדינה, חס וחלילה, מבצעת פשעים כלפי קבוצה אחרת או מדינה אחרת, האחריות היא כמובן של כל האזרחים, אבל צריך להבין שמי שמבצע את הפשעים בפועל, ולרוב זה גם בצורה סודית ולא, ומוסתרת מן העין, הם כוחות פר הצבאיים או של מנגנוני ביטחון. זאת הייתה הכוונה שלי.
וגם הם,
דרך אגב, אני לא מורידה אחריות. זה שמישהו בחר או התנדב, בדרך כלל זה בהתנדבות, ללכת לשרת באיזושהי מיליציה או מנגנון ביטחון, זה לא מוריד ממנו את האחריות.
אני אולי התבטאתי לא נכון, אני פשוט, ההרגשה שלי היא שכשנוטים לכל, כל אויב הוא היטלר, ערפאת הוא היטלר, נאצר הוא היטלר, כולם הם היטלר, אז אתה בעצם מסיר את האחריות מהבודד, וכשאתה מעביר את יחידה 101 אנשים רגילים, הוא גם הרג, הוא יכול היה להביע דעתו, הוא לא הביע דעתו, הוא לא חשב מחשבה ביקורתית, כי מערכת החינוך ביטלו את לימודי האזרחות, וביטלו את לימודי הפילוסופיה, וביטלו את מדעי הרוח, אז אנשים כן. כבר לא יודעים לחשוב מחשבות ביקורתיות. התכוונתי שאתה מעביר את נטל האחריות יותר למטה, לדרגים היותר נמוכים. כשהכל היטלר, אז הדרגים למטה פטורים מאחריות.
כן, זה נכון.
ואתה מוריד את הכובד המשקל, לא פתחת את הפה, אתה אחראי, לא סירבת לשרת פקודה ביוזפו, ואתה אחראי. זה היה דגל שחור של אי מוסריות שמתנוסס מעל הפקודה הזאת. למה לא סירבת? או לא סירבת?
כן.
וכאן... אני רוצה להכניס משהו נוסף. דן מחמן טוען, שהוא גם כן לא עובר לכולם בקלות בגרון כן. בתיאורים שלו, שזוועות מהסוג הזה קורות במפגש בין הטופ דאון לבטם אפ.
נכון.
החברה מוכנה, ויש...
וגם הסיידוויז.
כן, כן, שכל 720 מעלות... אתה מוקף באפשרות לעשות את זה, רוח התקופה מאפשרת נכון. את זה, והחינוך מלמטה לא מונע
החברתי,
את זה,
נכון.
והקונפורמיות, כן, והחברים, כן. והמנהיג מלמעלה.
וכל זה לא מוריד ממך, מהאינדיבידואל, את האחריות. כמו שאמרתי קודם, יש את הזהות הקבוצתית, יש את הלחץ, יש הגבלות וחוקים שבאים מהמשטר, או הגבלות וחוקים, אתה יודע, מהתרבות וכולי, והציפיות החברתיות, ועדיין יש לך, בתור אדם אינדיבידואל, רצון חופשי ובחירה חופשית. לסרב פקודה, לערוק, לעשות
איך,
מה ש...
איך בחברה? נשאל אחרת. אני חושב שאם אני אשאל אותך, האם כל חברה מועדת, את תגיד לי כן.
בהחלט.
חבל לבזבז על זה זמן,
בהחלט,
נכון?
כן.
כלומר, לחשוב שרק שהיהודים זה הצבא הכי מוסרי בעולם, והם לעולם לא יעשו, זה כן. לא, אתה לא מחוסן.
ג'נוסייד ואלימות המונית, זה דבר שקורה, אנחנו רואים אותו קורה... בכל חברה, בכל תרבות, בכל עולם, העולם הראשון, העולם השני, העולם השלישי. זה תופעה אנושית, ג'נוסייד. והמחקר בעצם שאני עוסקת בו, זה להבין איך קבוצות של אנשים מגיעות למצב, באיזה סיטואציות, כאילו, התופעה הזאת בעצם מתפרצת. והרדיקליזציה שדיברנו עליה, היא חלק מהעניין. Okay, איך חברה נכנסת לרדיקליזציה, איך חברה או מדינה בעצם מגיעה למצב שהיא נותנת הרשאה, ובכלל הולכת כאילו בכיוון הזה של אלימות המונית כלפי קבוצה אחרת, או קבוצה אחת מתוך המדינה עצמה, כמו שאנחנו רואים פה במזרח התיכון וראינו בעבר בהיסטוריה, או באמת מדינה כלפי קבוצה אחרת, מדינה אחרת וכולי.
אם תשילי לרגע את גלימת ההיסטוריונית, כן. ואת מגבעת המרובעת של הדוקטורית.
אתה רוצה אותי כישראלית?
לא, אני רוצה רגע לקחת אותך מההיסטוריה לפוליטיקה, אבל כן. לא הפוליטיקה של פלוני או אלמוני. ישראל נמצאת היום במצב של רדיקליזציה, ישראל היהודית. אז אנחנו יודעים, הם רעים, הם איומים, טוב, אז אחוז לשעה. וישראל היא חברה מתונה, היא חברה רדיקלית.
אז בוא רגע נפרק את ה...
אם את לא רוצה...
נגדיר... לא, בוא נגדיר רגע את המושג רדיקליזציה.
בואי נגדיר, תגדירי.
בסדר? יש רדיקליזציה שהיא, יש לי איזשהו עמדה או אידיאולוגיה, ואני מקצינה את העמדות שלי, וזה יכול להיות גם עמדות חיוביות, כמו שהדוגמה שנתנו קודם של, לא יודע, טבעונות, או להגן על בעלי חיים, ואני יותר ויותר קיצונית בזה. עכשיו, רדיקליזציה של חברות, זה הנטייה, או הבחירה באלימות, אלימות פוליטית, אלימות פיזית, כלומר צבאית, או אלימות סטרוקטורלית חברתית, כפתרון לבעיות, בעיות חברתיות, בעיות פוליטיות וכולי. זאת אומרת, הבחירה או הנטייה לפעול באלימות כדי לפתור בעיות. נניח זו רדיקליזציה.
רגע, אם אני אתאר לך חברה,
כן.
שיש בה מנהיג חזק, אולי מהחזקים בעולם, ברבע הראשון של המאה ה-21,
Okay.
עם שלטון פוליטי כמעט ללא מצרים, שנתמך באידיאולוגיה של עליונות גנטית ודתית של קבוצה אחת על פני קבוצה אחרת, שהם, יש להם יכולת להפעיל כוח צבאי חסר תקדים בהיסטוריה של עצמם ובהיסטוריה של האזור, שהם... יש בהם חלקים אידיאולוגיים מאוד מסורים, מאוד מגויסים, שמעדיפים את קדושת הכלל על פני חיי הפרט, שמוכנים להרוג ולהרג למען רעיונות אסכתולוגיים, רעיונות של אחרית הימים.
כן.
והם נמצאים בשלטון כבר הרבה מאוד שנים, וגם הצליחו להשמיד חלק לא מבוטל מכלבי השמירה של הדמוקרטיה הליברלית. אם אני אתאר לך...
ומתקיפים אותם ללא הרף.
ואם אני אגיד לך שיש חברה כזאת בעולם, אני מבקש ממך כמדענית, בלתי תלויה וללא שום פניות, האם החברה הזאת היא רדיקלית בעינייך, או היא חברה מתונה, מאוזנת, עדינה?
אני אבוא ויגיד שהחברה הזאת היא הולכת בדרך... לא טובה, לא חיובית.
לא טוב.
לא חיובית.
כן, אוקיי.
ועדיין, אם אני אשאל אותך על חברה אחרת, שהרבה מהאנשיה יוצאים לרחובות ומפגינים, כותבים, מדברים נגד הממשלה, נגד המשטר, שואלים שאלות, מעלים תהיות וביקורת על... על אופן פעולתה של הממשלה, והזרועות הביצועיות שלה. אז אני אגיד שהמצב הוא מורכב.
לא, מה את שואלת אותי?
האם זו עדיין חברה
שלדעתך... את באמת רוצה תשובה? בהנחה שאותם אנשים יוצאים באופן תיאורטי לרחובות תיאורטיים, שנגיד באופן תיאורטי קוראים להם קפלן.
באופן תיאורטי, כן.
והם מפגינים כדי לשמר את העליונות, את אזור הנוחות של העליונות הגזעית של קבוצה אחת לקבוצה אחרת, הם בעיניי לא שונים בהרבה מהקבוצה שנמצאת בשלטון, ואני תיארתי אותה קודם. השאלה למה הם נאבקים? אם הם נאבקים למען דמוקרטיה ליברלית של כל האזרחים, זה חברה עם תקווה עצומה. אם הם נאבקים למען פריבילגיה של קבוצה אחת, זה עלוב.
כן,
את רוצה להמשיך? או... אוקיי, אז עזבי את החברות התיאורטיות, אין חברות כאלה בעולם, נכון? אין תיאוריה בעולם.
לא, יש חברות כאלה. אני רציתי לקחת את זה למקום קצת יותר שחלטני, אקדמי, קר.
שחלטני,
ואתה מנסה לקחת אותי ככה.
אז אני אשאל את זה מעט אחרת. האם בעולם המוכר לנו יש חברות שמחוסנות מפני רדיקליזציה או יותר מוגנות, שיש להם תנאים מוקדמים או סיטואציה או...
אז מה, זה מה שאמרתי כש... לזה התכוונתי כשבאתי להגיד, בוא ניקח את זה למקום יותר אקדמי.
בוא ניקח את זה, כן.
אני לא יודעת אם יש חברות שמחוסנות מהדברים האלה, אבל יש תנאים מקדימים שרואים שחברות ש... פנו לרדיקליזציה, או פנו לאלימות המונית וכולי, שהתנאים המקדימים האלה, בוא נגיד, התקיימו
שם.
והיו שם. Mm-hmm. כן. קודם כל, זה איזשהם מאפיינים תרבותיים ואידיאולוגיים. בסדר? מאפיין תרבותי של, של יותר שמרנות, אוקיי? של חברה שהיא יותר היררכית, אוקיי?
היא תהיה יותר מועדת?
יותר מועדת, כן.
לחברה שהיא יותר פלורליסטית, כן. יותר שטוחה?
שיש בה ריבוי דעות ועמדות, שיש בה יותר מקום.
פחות מועדת.
מה זה חברה שמרנית והיררכית? זו חברה שבה הגבולות הקבוצתיים הם מאוד מאוד ברורים, וקשה מאוד לעבור אותם.
ואם אתה מנסה להפר אותם, אתה אויב. ואז אני צריך להילחם, להגן על עצמי.
כן, כן. או אם אתה מפר, או אם אתה יוצא, אתה קצת סוטה מהקבוצתיות שלך, אז אתה מוקצה, אתה נגד, אתה וכו'.
אבל אז את רואה בתזה הזאת, שהיא תזת הדרדיקליזציה שלך,
כן.
את רואה משהו מוזר. שוודיה, הפלורליסטית, הפתוחה, מטושטשת הגבולות, עולים בכוחות שמנסים לשמר את העליונות השוודית האתנית הקלאסית, וברואנדה, אחרי ההוטו והטוצי, כן. יש ועדות פיוס.
נכון.
אז
מה קורה? שוודיה היא לפני... הרבה, זאת אומרת...
שוודיה היא לפני הג'נוסייד של
כן,
עצמה.
כן, ורואנדה הם אחרי הג'נוסייד. זה שתי חברות שהן...
זו תשובה טובה, כן.
במצבים שונים לגמרי.
עכשיו, אז, אבל רואנדה היא מקור לתקווה במובן מסוים.
מקור לתקווה גדולה?
תתארי את כן. זה רגע.
את מה?
את רואנדה.
את רואנדה?
כן. אנחנו לא יודעים, זה ארץ אלף הגבעות, אנחנו לא יודעים, אבל זה משהו מדהים מה שקורה שמה.
ברואנדה, מי שלא יודע, היה ג'נוסייד שבו במהלך של 3 חודשים...
800 אלף איש
נרצחו בידי קבוצה אתנית שהיו ממש השכנים, חברים.
ההוטו והטוצי אפילו היו נשואים זה עם זה.
נכון.
למרות ההבדלים הגנטיים, אלה גבוהים ורזים, אלה נמוכים ופחוסים, כלומר, ברור מי הוא מי.
זה לא היה כל כך, אבל כן.
לא, הם ידעו בדיוק מי הוא מי.
כן, וזה מחזיר אותי לעוד תנאי שיש בחברות שעברו רדיקליזציה וג'נוסייד ואלימות המונית, וזה עניין של סכסוכים לא פתורים וריבוי אתני בתוך החברה. שאלת אותי על שוודיה או על נורווגיה, אם אני חושבת שיש שם ג'נוסייד או רדיקליזציה, הסיכוי הוא נמוך, כי אין שם את הביאבוע הזה ואת הקונפליקט הבין קבוצתי שדיברנו עליו קודם. עכשיו, ברואנדה זה היה שם תמיד, היה ערב רב כזה של כל מיני שבטים וקבוצות אתניות, הגיעו הבלגים בסוף המאה ה-19, הקימו שם קולוניה, ובמהלך שנות ה... אני לא זוכרת כבר, 70 או 80, הקולוניה התחילה להתפרק, אבל הסכסוך שהיה עוד לפני כן, על מי יש לו יותר גישה ושולט במקורות הכוח, במשאבי הטבע, מי מחליט וכולי, נשאר על כנו, הוא בעצם לא הלך משם. ואז הסכסוך והקונפליקט ביבע עד שזה הפך לעניין כזה, לג'נוסייד שראינו.
אבל אני חושב שהתזה צריכה להיות אולי, לא, בלי אבל. אבל בא לסייג. אני מסכים איתך שהעומק ההיסטורי הוא בעל משמעות, אבל יש כאן עוד מימד אחד, וזה שכל קורבן חושב שהוא, וואו, אני הקורבנות שלי הכי מיוחדת בעולם.
כן.
ואף אחד אחר לא קרא לו צרות כמוני, אבל שאתה שם את השואה, נגיד שלנו, על איזשהו רצף אחר. לא על רצף תמיד צנו יהודים, והרגנו את המשיח או לא הרגנו את המשיח, וכולם אנטישמים, וסף כן. שונה ליעקב, אלא אתה אומר, רגע, תראו, באמצע המאה ה-19, הפולשים הלבנים מאירופה השמידו את 80% מהאומות הילידיות בארצות הברית, מה שהיום ארצות הברית,
נכון.
קנדה, נכון. שואה איומה, ועוד גם העבדות היא גם חלק מאיזה פשעים איומים נגד האנושות.
נכון. כן.
זה המאה ה-19, אבל אנחנו קידשנו את הקאובוי ואת קלינט איסטווד ואת ג'ון ויין ואת רונלד רייגן.
נכון, כי ההיסטוריה נכתבת בידי המנצחים.
כן,
והקאובוי
הוא הגיבור, בלי להבין שבעצם הוא היום ונורא, הוא פושע. אחרי כן, ב-1905, גרמניה עושה את זה בנמיביה, בדרום הערב אפריקה, נכון. להרר ומשמידה 80% משבט, כמעט תרגיל יבש לפני השואה, אותם שמות דור אחורה.
כן.
ב-1915, הטורקים עושים את זה לארמנים, והיטלר אומר ב-33, מי זוכר היום את שואת הארמנים? ואחר כך עושים את זה ליהודים. זאת אומרת, הרצח שלנו הוא חלק משרשרת ארוכה של ג'נוסיידים שאמרת תמיד היו, אולי מהתנך, אולי אפילו קודם, שגירושים.
נכון. אלכסנדר הגדול וכולי, כן.
ויכול להיות שהמאות שלנו, אמצע המאה ה-20 עד ימינו אנו, אולי הפעם הראשונה שהמין האנושי מנסה להתייצב נגד ההיסטוריה של ההשמדות. לא עדיין בהצלחה, ואנחנו לא שם, ולא כולם קלטו את המסר, אבל פעם השנה יש נורמה בינלאומית,
נכון.
יש בתי משפט בינלאומיים, וכולי וכולי.
עם חוזק כזה או אחר, אבל כן.
כן, יש משהו, יש פרסה היסטורית בזה, נכון. שמעמידים אותנו, מעמידים את ראשי המדינה של מדינת היהודים, עם הצבא הכי מוסרי בעולם, כן. עם הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, לדין בהג, נכון. על פי חוקים שנחקקו בין השאר על ידי יהודים, כמו למשל רפאל למקין,
נכון.
אחרי מלחמת העולם השנייה, נכון. כי סדרו את הנורמה הבינלאומית מחדש.
הוא בדיוק זה שהניע את העניין של לסדר את הנורמה הבינלאומית, של להגדיר מה זה ג'נוסייד, של לכתוב את האמנה נגד ג'נוסייד וכו'. נכון, יש ניסיון, יש את הניסיון באמת, את התנועה, כדי להילחם בדברים האלה ולמנוע אותם וכולי, אבל יש מלחמות נוראיות ויש נשק נוראי היום.
בשיחה בינינו, באופן מאוד מאוד עקבי, בדקנו איך זה קורה, את הנסיבות, אני אמרתי למעלה למטה, ואת אמרת גם מהצדדים, נכון, מכל כן, הכיוונים.
כן, כן.
זה כמעט מתקיף את כל החושים של האדם, עד שאתה לבד לא יכול להחזיק מעמד מול דבר כזה.
כן, בעצם אתה שואל את עצמך, איך קורה שאנשים באמת יכולים לעשות דבר כזה?
והתשובה היא, לפעמים יש מצבים שהיחיד אומר, אם אני לא חושב כמותם, אני לא בסדר, כי כולם עושים.
כן.
ואז אני אשאל שאלה שהיא בכלל בתחום הפדגוגיה, אבל איך מעודדים חוסר קונפורמיות? כי בסוף זה יהיה אולי הגרעין, נכון?
אנחנו מעודדים חוסר קונפורמיות. לא מלמדים אנשים לחשוב, לחשוב בשביל עצמם. מלמדים על תורה, כאילו, על סובלנות לדעות, סובלנות לזהויות שונות, סובלנות לעמדות. נמנעים מללמד על חוזק הזהות הקבוצתית, הכל כך מוטמעת בנו, שאם רק נחשוב שהיא מאוימת, אז נצא למלחמה או לביצוע פשע.
זה שני דברים. את אומרת גם, את אומרת שלושה דברים, חשיבה, כן. ובכללה חשיבה ביקורתית.
נכון.
שתיים, להבין גם את הצדדים האחרים, כדי לדעת ש... לא הכל שחור לבן, אלא זה 50 גוונים של שחורים ולבנים.
כן, בדיוק.
ואת אומרת עוד דבר, והוא...
אז אני אוסיף עוד דבר?
כן.
ידע.
כן,
ידע.
זהו.
ללמד על השואה, ללמד על רואנדה, ללמד
לב,
על יוגוסלביה.
ששים לב, היו דברים מעולם.
ללמד על הסטרוקטורה שדיברנו עליה, על האידיאולוגיה שדיברנו עליה, על מה זה זהות קבוצתית, איך זה משפיע... לא דיברנו על דת בכלל, איך דת משפיעה על הנכנסת בכל הזה. כמו שמוסיפים גפור למדורה, היא ממתנת. ללמד ילדים, בני נוער, על הדברים האלה, להפגיש עם קבוצות אחרות, ליצור פרויקטים משותפים, לעשות דברים שבעצם מעלימים או קצת מטשטשים את הגבולות. לא מונעים אותם, כי גם אם אתה מונע מישהו את הזהות שלו, אתה מעיין אותה באלף.
לזה קרה זיגמונד באומן, ליקוויד, כלומר, הכל נזיל, היסטוריה נזילה, מודרניות נזילה. יש איזה תחומים שלא יהיו מדויקים מדי, כי זה מדויק מדי, זה מצריך אותך כמעט לקנאות לשמור על קווים.
נכון. זה יוצר את הפעולה ההפוכה, את הרצון ההפוך.
אז עכשיו, כדי שלא נדבר רק על השמדות ו... דברי איתי רגע, רק בשביל הסקרנות לקראת שיחות באות.
כן.
פעם הייתי היסטוריון, אז הייתי אוסף עובדות, והייתי אומר, כך קרה העבר. ועכשיו פתאום נכנסים פנימה המון, המון דברים חדשים.
רגע, השאלות ההיסטוריות הן לא רק...
איך קרה העבר?
זאת אומרת, יש שלוש שאלות היסטוריות בסיסיות. מה קרה? נניח היה הקרב הזה וזה, או השמדה הזו והזאת, איך זה קרה, אלה עשו ככה, אלה עשו ככה, לוגיסטיקה וכו'. והשאלה המעניינת ביותר...
למה זה קרה?
למה, בדיוק.
ובתוך הלמה פתאום פסיכולוגיה נכנסת.
ונכנסת סוציולוגיה ואומנות ופילוסופיה ו...
כלומר, שנהיה מין מצב כזה, פעם מתמטיקה הייתה המדע היחיד, ואז כולם התפצלו ממנה, או פילוסופיה הייתה המדע היחיד, והיום ההיסטוריה פתאום הופכת להיות לבולען הגדול, שמכניס פנימה עוד ועוד אסכולות, כדי להבין, את העבר, כדרך שהעבר הבין את עצמו.
בדיוק, בדיוק. וזה מה שאני וההיסטוריונים אחרים, בני הדור שלי, מנסים לעשות.
אז אני אתן לך משהו, איך אמר להיסטוריונים... לך ולהיסטוריונים בני דורך.
בני דורך.
מתנה מבית האוצרות של אבא שלי, זיכרונו לברכה. אבא שלי היה אומר שההיסטוריה היא הפוליטיקה של העבר, והפוליטיקה היא ההיסטוריה של העתיד.
כן.
מעיין, תודה רבה.
תודה רבה לך, שמחתי.
בשמחות לא רדיקליות.
בשמחות.
תודה.
תודה.